היום ב-AI וחברים, מייקרוסופט, גוגל, אנתרופיק וכל הברבורים הכי ברבורים שיש בעולם. מתחילים!
זה סבבה?
כן, אמרת כלום, איך?
שלום חברים, AI וחברים, שמח במיוחד, עומר הררי, מה המצב?
מה קורה רוטנבר?
אנחנו בפרק 110, תקשיב, 110 פרקים,
אבל אנחנו
מדלגים ככה לפעמים על איזה שבוע פה ושם, עומר.
אני לוקח אחריות, אני אין לי שום בעיה אם תמיד הייתי לאדם שלוקח אחריות, אני כשאני אשם, אני אשם חברים, זה אני. אני הייתי קצת עסוק ועמוס, בקטע טוב, בקטע טוב, רותם מפרגן.
אנחנו לגמרי מפרגנים.
אנחנו מפרגנים, אבל תראו מה זה, עושים את המקסימום ולא משנה, ועדיין מתאמצים להגיע. אני חושב שמגיע לנו על זה לפחות איזה לייק, 5 כוכבים, איזה פעמון על הכל, אתה יודע, איזה פידבק
ככה. שימו לייק לגמרי.
של איזה תגובה נעימה וכיפית.
אז תקשיב, היו מלא תגובות, אגב, בזמן האחרון, ו...
אתה יודע מה התגובה שהכי תפסה אותי, רותם? שאמרו לי שאנחנו יותר מדי מדברים בתחילת הפרק עד שאנחנו מגיעים לתכלס.
באמת? אבל על מה כבר יש לדבר? החיים עצמם? בוא נדבר על איזה משהו מעניין. עצי אלון, אתה יודע מה הקטע של עצי אלון? מה כבר יש לדבר? בחייכם, רק AI.
אתם מבינים שזה, אני פוגש את רותם פעם בשבוע, אין לנו הזדמנות אחרת לבלבל את המוח. זה בדיוק, זה כאילו, אתם פשוט מאזינים לשיחה פרטית, זה מה שקורה פה.
לגמרי.
יש פה שיחה פרטית של שני אנשים על מה קרה בתחום הבינה המלאכותית, ובטעות זה מוקלט וכולם שומעים אותה. זה לא...
טעות, ממש טעות.
זה מה שנקרא, זה לא ההפך.
אני רוצה לספר לך משהו. עומר, רק לך, כן? כי רק אנחנו מדברים.
כי רק אני מקשיב.
רוצה לספר לך על משהו, השיטה הכי מתקדמת לפרוץ לאינסטגרם בשנת 2026.
אתה יודע מה היא? תספר לי.
זה לא זירו קוד או זירו דיי או מתוחכם או איזה בוטנט ענקי מצבא של מיליון בוטים כזה שתוקף. היא פשוט להיכנס לצ'אטבוט של אינסטגרם ולבקש מהצ'אטבוט בצורה יפה. והוא כמו עובד חדש שרוצה לעשות רושם הכי טוב בעולם, ימסור לכם את כל מה שאתם רוצים. אז בסוף שבוע האחרון נפלו כמה חשבונות בפרופיל מאוד מאוד גבוה. כמה גבוה? אובמה ווייט האוס, שהוא אדנם חשבון רדום מ-2017, אבל עם 2.4 מיליון עוקבים.
חשבון גם של אובמה, כאילו של הבית הלבן, זה לא...
בוא, כן.
בוא.
חברת ספורה, אוקיי? תקשיב, ב-Chief Master Sergeant של ה-Space Force, אוקיי?
רגע, עצור שנייה, תפס אותי על משהו אחר. Chief Master מה?
Sergeant.
זה תפקיד Master כאילו?
Sergeant זה כאילו סמל, Master Sergeant סמל ראשון.
ואני כאילו מדמיין, אתה יודע, כאילו כמו איזה ראשי תיבות של איזה תפקיד.
CMS, כן, לגמרי.
מה זאת אומרת? CMS, אנחנו מגייסים.
כן,
הם מגייסים צ'יף מאסטר זה, כן, סבבה, אוקיי, כן, אני איתך.
אז קודם כל צריך להבין שרוב המתקפות האלה העלו תמונות של AI עם כיתוב שהבית הלבן תחת שליטה שיעית, נחמד, אבל לא זה. אבל בוא צריך להבין רגע מה קרה פה, איך הם הצליחו להגיע למידע הזה, כי כשאתה מבין מה קרה פה, אתה מתחיל לשאול שאלות ש... תשמע, מוזר. אז התוקף עצמו מפעיל VPN, כדי לזייף את המיקום שיהיה קרוב לבעל החשבון המקורי, אוקיי? ואז הוא פותח שיחה עם Meta AI Support Assistant, ומבקש לקשר אימייל חדש לחשבון. המייל, הבוט עצמו, שולח קוד אימות למייל שהתוקף נתן, אוקיי? תבין, שהתוקף נתן. התוקף מזין את הקוד, הבוט מציג את כפתור ה-reset password, וזהו. ושוב שלב, לא היה צריך שום גישה לאימייל האמיתי של הקורבן, אוקיי?
זה כמו שכאילו, ראיתי, היו לא מעט כאלה, נכון? ראיתי המון בשבוע של פרסומים וסקרינשוטים של אנשים שכזה קיבלו הודעות של, בוא תזין את 4 הספרות האחרונות של כרטיס האשראי, שנגמר ב-5467,
כזה.
אז זה עובד, כאילו, אוקיי.
עכשיו צריך להגיד ש... מטה עצמה שיווקה את הכלי הזה, או אולי מישהו מכר את זה בתוך מטה, ואז יצא החוצה, ככלי שיזהה את ההשתלטות על החשבון, על זיהוי גישה ממקום חדש, טכנולוגיות חדשות ודברים מגניבים. בפועל, אותו בוט שהיה אמור לעצור את ההשתלטות, הוא זה שאשכרה ביצע אותה, אוקיי? סיימון ווילסון ניסח את זה בצורה חדה ביותר, אל תחברו בוט תמיכה למערכת שמאפשרת one shot account takeover. וזה פה הקונספט של מטה. מטה פיתרה 8,000 עובדים לפני חודשיים, והיא ממשיכה לפטר אותם. עוד עכשיו, דחפה אוטומציות לתמיכה כדי לחתוך בכל העלויות. תקשיב, הפנטזיה של כל מנכ״ל. אבל פעולה כזאת של שינוי אימייל בחשבון, היא מסוג הפעולות של מי שאומר שצריך AI, צריך לחנוק אותו ולזרוק אותו מהבניין, אוקיי?
אוקיי.
זה משהו שצריכים, כל מה שצריך כללים דטרמיניסטים פשוטים, אתה יודע, הגיוני. אי אפשר להחליף אימייל בלי לאמת מול האימייל הישן. לא מכניסים AI למקום כזה, כי AI יכול לדלג על הדבר הזה. כי AI הוא לא דבר דטרמיניסטי, אוקיי? בינה מלאכותית שמכניסה את הדבר הזה, היא לא עובדת כמו שצריך. ההצלת סמכויות שם היא ויגית במקום הטוב, כי הקור בסיס שלה הוא, אתה יודע, אתה זוכר מה הוא? Helpful assistant. והוא לא מעניין אותו מי נותן את הפקודה או בקשה. אז תקשיב, צריך להגיד שמטה עצמה טוענת שלא הייתה פריצה למערכות שלה, וטכנית זה נכון, לא הייתה פריצה. המסד הנתונים לא נתפרץ, אבל השתלטות המונית על חשבונות דרך השכבה, עדיין הפרה של אמון נראה לי ברמה הזאת, גם אם השירות בדאטאבייס עצמם לא נגנבו או נקראו בצורה כזאת. מה אתה אומר על זה?
שמע, אני חושב שבכללי כל הקונספט הזה של הכנסה של בינה מלאכותית לאזורים בהם יש תהליכים שעובדים כקונספט, אתה מתייחס לזה בעולם של הבטחת מידע, אבל אני אקח את זה רגע בהסתכלות שהיא קצת יותר רחבה, היא טעות. כלומר, זה הייתה הגישה שלי מאז מעולם. למה להזיז משהו שעובד טוב? כלומר, יש איזשהו, אז זה לא שאתה בא ואומר, אני הופך להיות יעיל יותר, נכון? אין פה איזה משהו של יעילות. כאילו, כל מי שמשתמש היום בכל מערכת שהיא הכי מובטחת שיש, בסדר? מובטחת ברמה האזרחית ההגיונית, אז אני עובד עכשיו עם כל העולם של ה-Outlook ו-Two Authentications, בלה בלה, וכל וזיהוי פנים, וזיהוי אצבע, וזיהוי whatever, וסיסמאות. אחי, זה עבד. מה מגרד לכם בגוף עכשיו שכאילו שצריך לשנות את זה? זה בתוך כל המהפכה שיש, בתוך כל הדברים שיש לעשות, בכוח כל המקומות שצריך לבוא ולהגיד אנחנו חדשינים, למה להרוס את מה שעובד? כאילו באמת אין, תמיד זה כאילו, זה כאילו באו ואמרו, הסתכלו על אוטו ואמרו, אנחנו צריכים לעשות להיות חדשניים, אנחנו צריכים לעשות אותו טוב יותר, בוא נמציא מחדש את הגלגל. באמת? זה, מכל האוטו, זה מה שיש לכם להמציא עכשיו מחדש? את הגלגל? כאילו, ככה אני מסתכל, ככה אני מסתכל.
אני דווקא רואה את זה ממקום של לשים AI בינך לבין הברקסים. זה כאילו,
כן.
למה שמישהו עושים דבר כזה? כאילו, למה? לאיזה צורך? הרי כל, אמרת רכב, ואני חושב שזו דוגמה נפלאה, תעשיית הרכב זה תעשייה שמאוד מאוד אוהבת חידושים. והדבר שהכי לוקה בו ברמת ההבטחה, זה דווקא בחידושים. כל פעם שהם שמו איזה חידוש מגניב, כמו למשל פתיחה מרחוק של האוטו, כל התשתית שלהם הייתה פתוחה, ותקשיב, לא חברה אחת, זה כאילו ליטרלי לא חברה אחת, מפורד, ניסן, אתה יודע, כאילו, כל החברות, זה קרה לכולם. כל מי שהכניסה איזשהו מקום של טכנולוגיה לרכב, לא עשתה את זה בצורה מאובטחת. אז אתה מסתכל ואתה אומר, כאילו, אני רוצה את הקדמה, אני רוצה להיות שם. למה החברות כל כך נופלות בקטע הזה של הקדמה המאובטחת, הקדמה של לעשות אותה כמו שצריך? אני סגור, אתה יודע, בצבא אנחנו אומרים לסגור את המעגל, נכון? כאילו, מישהו צריך לסגור את זה, את המעגל הזה. אף אחד לא סוגר את זה.
עוד פעם, למה צריך לפתוח את זה? לא יודע, אני הגישה שלי אומרת שזה פשוט, צריך לבחור במה להתעסק, כי יש הרבה במה להתעסק, וזה אלה לא המקומות הנכונים, וברגע שאתה נכנס לאזורים שאתה בכוח מנסה לדחוף בינה מלאכותית, אתה בהכרח הורס, אתה בהכרח שובר משהו, אתה בהכרח מבלגן משהו. זה...
אני חושב שיש פה איזה עניין של לעשות את הדברים כמו שצריך. זה אקט קריטי.
אתה יודע מי עושה את הדברים כמו שצריך, רותם? לדעתי מי עשה את הדברים כמו שצריך, ואני מופתע שאני אומר את זה, אבל אני פשוט מתרשם ממש בזמן האחרון. אני ממש ממש מתרשם ממייקרוסופט. אחי, מייקרוסופט is fucking back. כאילו, הם באמת עובדים טוב על ארכיטקטורה, שאשכרה יש לה... שיש מה לעשות איתה בעולם של האנטרפרייז, לא בעולם של ה-early adapters. לאחרונה יוצא לי המון להתעסק בטכנולוגיה שלהם. אני משווק אותם קצת יותר מדי, נראה לי אני צריך להתחיל לקחת את זה עבלה איכשהו, אני לא יודע איך. אבל כאילו, אני אומר לך שזה פשוט מטורף מה שהם עושים שם. הם באו ואמרו, עזבו אותנו AI, אף על פי שהם הוציאו 8 מודלים, אולי נגיד על זה מילה, את ה-MAI שלהם. אבל... הם עזבו אותי, אנחנו מתעסקים בארכיטקטורה. אנחנו מתעסקים בלגרום לזה לעבוד. אז בין אם אנחנו מדברים עכשיו על ניואנסים פנימיים, כמו לצורך ה-Work IQ וה-Web IQ, שעוזר בעצם לעשות גראונדינג לכל AI שתריץ בתוך המערכת הזאת. למול הדאטה שלך או למול מה שקורה באינטרנט בחוץ, בין אם זה עכשיו ההנגשה של מספר, שנקרא לזה כמעט אותו מוצר בצורות שונות עבור אנשים שונים. כלומר, יש לך בתוך הקופלוט 365, יש לך את הבילדר, שהוא עושה עבודה ממש סבבה, אחי, כי אפשר לבנות איתו דברים שהם אמיתיים לגמרי לעולם האמיתי.
תן דוגמה.
אז אחת הדוגמאות שאני אוהב, ויש מצב שסיפרנו עליה כבר פעם, אבל נספר אותה שוב, בעולם של בטיחות, אוקיי? כל מי שמתעסק, מי שנמצא בעולם של, בארגונים גדולים, תעשייתיים וכן הלאה, שזה רוב העולם, יש עולם שלם של סייפטי, נכון? שצריך כאילו, אין מה לעשות, יש לך עכשיו מתקן או מפעל, או לא יודע, תקרא לזה שאתה רוצה, ואנשים בונים אותו. אוקיי, בונים מרכיבים, בונים מכונות, בונים דברים, בונים גגות, בונים קשרים, אני יודע. כל הדבר הזה בסוף צריך לשבת תחת הגדרות מאוד ברורות של איך אנחנו שומרים, עושים סייפטי להכל. והאירוע הזה, עכשיו בוא נצא נקודת הנחה שיש מישהו שעובד בגובה של איזה 2 מטר, בלי כסדות, בלי כפפות, בלי כלום, בתחתונים ככה, אתה יודע, כולו הסבבה שלו עם אוזניות. בסדר, עובד בתחתונים, מחבר קבלים של חשמל מלמעלה, ואז מגיע מישהו, מצלם אותו, זה, כי ככה, מצלם אותו, פעם אחת שולח לחברים, תראו, יש מישהו שרוקד בתחתונים, פעם שנייה שולח את זה להבטחה, ובפעם השלישית שולח את זה למי שאחראי על בטיחות. מי שאחראי על בטיחות, בסוף צריך לקחת את הדבר הזה, להבין מה נוגד את הפרוטוקול, ואז למול מה שנוגד את הפרוטוקול, הוציא דוח מסודר, ואז זה ממשיך בפייפליין. AI עושה את זה דרך הבילדר. כלומר, אתה יכול לבוא היום, לפתוח את הבילדר, להעלות לו את כל הפרוטוקול שלך, המודלים שהם עובדים עליהם הם מולטי מודלים, לראות הוא יודע לראות, אז עכשיו, במקום ש... ואתה יודע באינסטרקשנס להגדיר לו איך להמשיך החוצה. אז... אתה פשוט אתה לוקח את התמונה ששלחו, אתה עושה drag and drop, enter, ב-instructions כתוב איך להסתכל ולקרוא אותה, אתה מכניס שם איזשהו מה שנקרא approved human in the loop style, ואתה פשוט, הוא מפרק את מה שהוא רואה בתמונה, אתה מאשר לו שאתם רואים את אותו הדבר, והוא פשוט קושם את הדוח לפי הפרוטוקול. אנחנו מדברים על אירוע שאם אתה לוקח עכשיו חברה של 2,000 איש, סבבה? אחי, זה מחלקה שלמה. כל מחלקת הבטיחות, זה מחלקה שלמה של אנשים שעושה את זה. עכשיו, זה לא אומר תחליף לא תחליף, אולי יש להם זמן להתעסק בדברים יותר טובים מלהיות שוטר עכשיו, אבל הנקודה היא שאתה יכול לבנות את זה בבילדר הכי פשוט שיש. אתה לא צריך IT, אתה לא צריך אבטחת מידע, אתה לא צריך אנשי סייבר, כאילו, אמרתי את אותו דבר כמעט ארבע פעמים בעולם של עכשיו של אנטרפרייז, אבל אתה לא צריך, הנקודה היא שאתה לא צריך אנשי טכנולוגיה שיעזרו לך פה. כלומר, זה אותו איש בטיחות שעד היום מילא את הדוחות, והוא מכיר את הפרוטוקול הכי טוב בעולם, יכול לעשות את זה. אז זה נגיד בעולם של הבילדר, וזה יכול להביא תוצרים אמיתיים, בין אם זה חיפוש במסמכים וחוזים בליגל, ובין אם זה, אמרנו בסייפטי, ואפשר להמשיך בעוד הרבה דוגמאות יפות. אבל אני לא מדבר על הבילדר, אני מדבר על העובדה שיש להם סוויטה של מוצרים, שהם כמעט על אותו קונספט, כי לכולם קוראים אייג'נטים, מאוד מבלבל, אבל זה name drop. אז אם אתה עולה שלב אחד למעלה, יש לך את הקופלוט סטודיו. נכון? Okay. אז קופלוט סטודיו כבר מאפשר לך להוסיף גם סאב אייג'נטים.
נכון.
ומאפשר לך בתוך האינסטרקשנס גם להגדיר מקורות דאטה וסאב אייג'נטים, כדי שבאינסטרקשנס אותו קופלוט אב ידע איך להפנות את המשימות ולחלק אותם. עכשיו, once הם עובדים גם על האינפסטרקצ'ר עכשיו של מודלים יותר חכמים, נגיד אתה משתמש עכשיו ב-4.8, שיודע לעשות שהרנטיים שלו כמודל הוא הרבה יותר גדול, שהיכולת שלו לפרק טסקים ועשות לוגיקה תוך כדי עבודה בצד של המודל עצמו היא יותר משמעותית, העבודה למול האינסטרקצ'נס בעצם מייצרת מצב שיש לך תוצרים ברמה הרבה יותר גבוהה. ואז פתאום אתה כבר יכול לייצר את כל הדבר הזה, בגלל שזה חי בעולם שגם הוא on top of power automate, אז גם כל של עולם האוטומציות מאוד כאן. שוב, זה ככל שאתה נכנס יותר לעומק, אתה צריך להבין יותר מה אתה עושה. אבל האם באמת אתה צריך להבין מה אתה עושה? או שאתה יכול לבוא ולבנות משהו שהוא נראה לך הגיוני, ואז להגיד, יודע מה, fuck it. תראה לי את הקוד, copy paste, GPT, למה לזה זה לא עובד לי? ואז יגיד לך, מה זאת אומרת, למה זה לא עובד לך? זה מאוד ברור. האג'נט שלך מנסה לקבל משהו שהצד השני לא שולח לו, לכן יש לך קריאה בבעיה ובלה בלה בלה. הנה הסקריפט שאתה צריך, הנה החתיכת קוד שאתה צריך להחליף ולהדביק. כך. ואז זה כזה, טוב, copy, paste, enter. הנה
אני חייב להגיד שמה שאמרת עכשיו, החזיר אותי שנה אחורה.
החזיר אותך שנה אחורה, כי ברעיון זה שנה אחורה, אבל היום מייקרוסופט מממשים את זה בצורה שהיא עובדת. כלומר, לפני שנה היית צריך להיות רותם כדי להצליח.
אין להם API או MCP שיכול לעשות את זה בשבילי, די, נו, בחייך, אנחנו כבר ב-2026 להזזל.
אז יפה, אז אתה יודע, זה בדיוק הנקודה בין להיות מה שנקרא רובוסטי, ולהצליח לתת מענה טוב בסקייל מבלי להישבר בדרך.
אבל אתה מדבר איתי על אנטרפרייזים, די, נו.
לא, אני מדבר איתך על מייקרוסופט. כי אם תיקח את האנטרפרייז שהלך, כי אם אני תיקח את האנטרפרייז שהלך לפלטפורמות אחרות, כמו בוא תיקח סתם דוגמה, נגיד שאתה עכשיו החלטת לעבוד אופן סורס, סבבה, כי אתה מאוד מאוד חכם, ואתה עכשיו מריץ את כל המודלים שלך באיזה גרפנה כזה, ובוא, זה כאילו, אתה צריך להיות הרבה יותר, זה הרבה יותר, אתה צריך להיות הרבה יותר, ואתה צריך להיות
גם... אתה עושה לי 1 ו-0, כאילו או זה או זה,
כן, כן, רותם, אני עושה לך 1-0, תודה רבה, אני עושה לך 1-0.
שאני אגיד לה, תקשיבי, זה מה שאני רוצה. היא תגיד לי, רגע, מצאתי בעיה, תתקני. מה הבעיה בזה? תקשיב, אני משתמש בקלוד קוד כבר עוד מעט 10 חודשים.
אני אגיד לך מה הבעיה עם זה,
רותם. הוא מתקן דברים לבד. אני לא צריך, אין בו בייביסיטר ברמה של, תעשה קופי פייסט לפה, תחזיר. מה, אנחנו תכנות של צ'אט GPT ב-2023?
אני אגיד לך למה. אתה מסתכל על זה מהעיניים של בן אדם שמבין תוכנה וקוד, ואתה מדבר בשפה שהיא הגיונית למערכת.
אז אתה אומר לי נכון. מדבר, קופי פייסט מדבר... עדיף לאנשים שלא מבינים בתוכנה, כי מדוק
לא,
מה לעשות עם קופי פייסט של קוד קטע קוד.
לא, 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 לא. הוא לא יודע להגיד, לעשות, לא יודע לעשות מה לעשות עם אותו קופי הזה, הוא פשוט מוותר על, על הצורך הזה, לדעת מה אותו חתיכת קוד בדיוק רשומה שם, ואיך הוא עושה את הקריאה.
אבל למה התפקיד שלו טבע? להיות הראוטר הזה? אין משהו שיפתור יעשה את זה בשבילו? די, נו,
יגיע,
הגענו כבר ל-2026.
ברור שיגיע, בסדר,
לכולם
נכון.
לכולם יש מערכות
לא
אוטונומיות
זמן,
שעושות מיליון
אתה נתקע,
דברים.
אתה נתקע על הדברים הלא נכונים, רותם. אתה נתקע על הדברים הלא נכונים. כי מה שצריך להיות נכון פה זה לבוא ולהסתכל ולהגיד, בונה, זה פאקינג בן אדם שעובד ברכש, אחי, הוא בחיים שלו לא פתח את המחשב מעבר לאקסל הזה שהוא עובד עליו.
ואתה נותן לו להעתיק קטע קוד?
אתה נותן לו להעתיק קטע קוד, כן, חד משמעית. כי אותו בן אדם שנתת לו...
ואם הוא לא העתיק בסוף את הנקודה פסיק, ועכשיו הכל מערכת
קרסה,
מה עושים עכשיו?
זה נכון, פשוט לא יעבוד לו.
אבל בוא, אוקיי, תקשיב, אבל... אתה צריך לעזור לאנשים האלה, לא לתת רגע, להם משימות שלא בטוח מדברים? שהם יעשו אותם כמו שצריך.
אז על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על זה שבתוך הבילדר זה מאוד קל, נכון? אתה מדבר עכשיו עם איזשהו AI שבונה AI.
זה לא קל כי אתה צריך לעשות את זה לבד, מניואל, הגדרות, דברים.
אחי, אתה חייב לעשות את זה לבד.
לא
אין
נכון.
מישהו, אין, לא, אני לא רואה, אני לא רואה את העולם הזה, הולך למקום שמישהו לא בונה את הדברים האלה לבד. אני לא רואה, בסדר?
אני לא רואה את זה נמצא בעולם של מישהו עדיין בונה את זה לבד. ואני עושה אוטומציות לפחות, לבד, לפחות, אחי. 25 שנה.
אחי, זה בדיוק העניין, שש. רק לבד. אתה מבין? אני לא, אין, לא, אני מצטער להגיד לך, אף אחד לא יזכור בן אדם יותר שיבוא לעשות אוטומציות בתוך הארגון.
נכון, לא, כי ה-AI אמור לעשות בעוד... את זה בשבילך.
בדיוק. ועכשיו, על מה אני מדבר איתך? אני מדבר איתך על מצב שבו מייקרוסופט בונים את כל... מייקרוסופט בונים פה את כל התשתית.
אתה צריך להחליט באיזה צד אתה, בצד שבן אדם עושה את ההגדרות, או בצד של AI עושה את ההגדרות. אתה לא יכול להחליף צדדים ככה כי בא לך.
אני לא החלפתי. אני עדיין אומר שבן אדם עושה את ההגדרות.
אני לא רוצה שבן אדם יעשה את ההגדרות.
הוא נותן ל-AI לעשות את ה-heavy lifting. אני חד משמעית
רוצה. אבי מהרכש לא יעשה עכשיו הגדרות של אוטומציות, בחייך, זה לא מסתדר.
כי רק, אני אגיד לך למה, זה לא מסתדר לך כי אתה בא מהעולם הישן, אחי. כי בעולם החדש, אבי מהגדרות, הוא באדם היחיד.
אתה קראת לי זקן?
כן, אני קראתי לך זקן כרגע. כי חד משמעית, אבי מהרכש הוא היחיד, הוא היחיד, רותם, הוא היחיד שבאמת מבין את הכאב שלו ואת הבעיה שהוא צריך לפתור.
ולכן, הוא לא צריך להגדיר, הוא צריך לכתוב, הוא צריך להיות מתוחקר, והמערכת תבנה בשבילו. ולשם אנחנו הולכים, לא במצב שהוא ילך ויעשה צ'קבוקסים וווים, ולכתוב כל מיני,
ברור שברור שלשם אנחנו,
נראה לך הגיוני, שזה המציאות וזה הדבר שהולכים לעשות?
ברור שלשם אנחנו הולכים, ברור שלשם אנחנו הולכים.
אם זה המציאות שלנו, שהוא צריך עדיין, אתה יודע מה, ב-2030, הוא יצטרך להעתיק קטע קוד, כי ChatGPT אמר לו שזה לא בסדר, והנה הקטע קוד הנכון, תעתיק איזה מפה, תשים את זה שם, כל התעשייה הזאת הולכת למקום הלא נכון.
רותם, פוס משחק, יש לך פה כמה נקודות חסרות בתוך כל האירוע.
נקודות חסרות, או.
נקודות חסרות. כי אני מדבר על מה שקורה היום. אתה רוצה להוסיף את האסטרטגיה של הארגון ולאן הוא הולך? אין שום בעיה, בוא נכניס את זה לדיון.
זה שגם היום, ב-2026, מייקרוסופט לא עושה עבודה טובה, אם זה לא אוטומטי ברמה של, יש לי אייג'נט, אני אומר לו מה אני רוצה והוא עושה בשבילי.
אתה רואה, הגישה הזאת דופקת חברות.
די, נו, הגישה... אל תגיד את זה, זה לא נכון.
אחי, אני אגיד לך את זה, כי הגישה הזאת שלך עכשיו, זה גישה שבאה ואומרת, אתם חייבים להיות הרבה יותר מהירים מכל דבר אחר, וזה מה שידפוק את החברה. כי אם אתה בסוף מסתכל על כל הסקייל של, ועל הזמן של מה שקרה פה, בפאקינג 3 שנים, אחי, וואלה, לא, אתם לא חייבים לרוץ, וזה בסדר שכרגע הקומפיוטר הזה שלכם נמצא רק בפרונטיר. זה בסדר שלא שחררתם לאבי מהרכש קומפיוטר יוז, לפני שאתם בעצמכם, או כל אחד אחר, מבין איך לעשות את זה טוב, כי איך אתה התחלת את הפרק? בלהגיד איך חברה שהשקיעה מיליארדים על מיליארדים על מיליארדים בבינה מלאכותית, מיליארדים, אולי החברה שהשקיעה הכי הרבה כסף מכל החברות בעולם על בינה מלאכותית, כי הם התחילו עוד מהמטאברס לפני זה, אוקיי, והביאו אנשים מאוד מאוד חכמים, מאוד חכמים, להתעסק בדבר הזה, מטה. עדיין עושים טעויות של ילדים.
תראה, אני רוצה להגיד לך את זה כזה דבר, אוקיי? אני, אם אתה שואל אותי, הגענו כבר למצב, לרגע, ליכולת, שאבי מהרכש, אגב, אם יש אבי מהרכש ששומע אותה, אנחנו מתנצלים, כן? שאנחנו מעריכים את היכולות הטכניות שלך בצורה כזאת ירודה, פשוט לוקחים את זה כקומון, אוקיי? אז אבי, אתה אבי בשבילנו, אבי מהרכש. אז אבי מהרכש, עם כל הכבוד לאבי, הוא צריך להיכנס למערכת של מייקרוסופט, ואמרת מייקרוסופט, אני זורם איתך, והוא צריך להגיד למערכת כזה דבר, תקשיבי, בבוט שלו במחשב בכלל, אוקיי? בקופיילוט אצלו במחשב. כשנכנסת הזמנה, אוקיי? אני רוצה שההזמנה הזאת תלך לדיינמיק CRM, תסתכל מי האנשים שבאמת, מי החברות של זה, תייצר לי כבר את הבקשה להצעות מחיר, ותשלח להם את זה, אוקיי? צד שני, כשאני מקבל אותם חזרה,
לוקח,
אני רוצה...
אתה בכלל לוקח בחשבון שאבי יודע מה זה דיינמיק CRM, כן?
בערך, ברור, אחי, זה העבודה שלו. מערכות, CRM זה ה-CRM, בחייך. זה ה... העבודה הבסיסית שלו, להיכנס לשם ולדעת מי האנשים שעובד איתם. בוא, אבי, אנחנו מתנצלים, אתה יודע מה, עומר מתנצל, אבי. עומר מתנצל.
תמשיך, תמשיך, אני לא אפריע לך, תמשיך.
אז מצד אחד הייתי אומר לו, תקשיב, עוד פעם, בכל בכתוב, אני קם בבוקר ויש לי משאלת לב, צריך להפסיק לקרוא לו קופיילוט, צריך להתחיל לקרוא לו ג'יני. ג'יני, ג'יני היקר, אני רוצה שכל פעם שאני מקבל בקשה להזמנה, אז אני רוצה שזה ישלח אוטומטית לפחות לשלושה חברות שאנחנו עובדים איתם, לבקשה להצעת מחיר, וישאל אותי, כי אני ה-human in the loop, אם יש עוד חברה או שניים שצריך ששווה לשלוח להם, כי תמיד המוח שלי הרבה יותר חזק מהמחשב, כי ככה זה מה שאני מאמין. זה מצד אחד. מצד שני, אני מקבל כל היום הצעות מחיר, כל היום הצעות מחיר, אני חייב לעשות להם שיוך להזמנות, אוקיי? ואני חייב לדעת האם הם 100% compliant או חלק, כי לפעמים, אתה יודע, הזמנות יכולות להיות, אגב, אנשי רכש הם אנשים מאוד טובים במספרים, כי לפעמים יש לך הזמנה אחת של מיליון דולר, שהיא ל-700 ספקים שונים, והם צריכים לוודא שבסופו של דבר הכל מתחבר למקום אחד. אגב, זו עבודה מאוד 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 קטנה, שצריך לוודא שאת כל הדברים האלה צריך לעשות. אני חושב שהיום AI בהבנה של מה יש לנו בכל הזמנה, ומערכות אוטומטיות דטרמיניסטיות יכולות לוודא שיש לנו באמת השלמה לכל ההזמנה עצמה, יכולות לעבוד בצורה הרבה יותר טובה, וכן, אני רוצה שזה יהיה אוטומטי, והוא לא צריך לשבור את הראש, צריך להגיד, וואלה, קיבלתי את זה בזמן, שלח את זה, מה אתה צריך אותי? אתה יודע מי הספקים, אתה יודע מי ההזמנה, אתה יודע את הכמויות, שלח! סל השלום! ואם קיבלתי הזמנה, כאילו הזמנתי את ההצעות מחיר, תבדוק אם זה מה שאני שלחתי, אם זה כן תאמת. תן לי human in the loop, דוח כל שעה, איפה אנחנו עומדים? אני אגיד לך מה לקנות, מה הבעיה בזה?
או, יופי. אז אין בזה שום בעיה, ואני חושב שזה לגמרי המקום שמכוונים אליו.
כי אין למייקרוסופט הג'יני הזה.
או, אז רגע, אתה לא קראת את החדשות מאתמול.
אופה.
כי עכשיו... אחרי
אתה מדבר על כנס הבילד של מייקרוסופט שהיה אתמול.
כן, 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 אני מדבר על זה. אני מדבר על זה שרגע בתור תשתית, הם לא יקשיבו לרותם. והם אמרו, אנחנו מוכנים להחזיק מה שנקרא, כמה שצריך. גם אם זה אומר, יוני 26, כדי לראות שהדברים מתחברים וזה פאקינג אפשרי, לשלב בינה מלאכותית בתוך תהליכים אוטומטיים, אוקיי? רגע לפני שאנחנו יורים לעצמנו ברגל, okay. ונותנים ל... כי האכזבה פה היא מאוד גדולה כשזה לא מצליח, אתה מסכים איתי?
נכון.
כלומר, ביי, אחי, תקשיב, אם אני עכשיו
יש
יגיע...
יש אנשים שהיום עדיין חושבים ש-AI ו-ChatGPT זה חרא טכנולוגיות, כי לפני, ב-2023 הם ניסו משהו וזה לא עבד להם, ברמה הזאת.
אז אתה מבין, יש, ואני רגע מה שנקרא פותח פה שיחת צעד, בסופו של דבר... אנחנו יכולים להתלהב מאוד מטכנולוגיה ולדבר, אבל יש פה עולם שלם של אסטרטגיה, כלומר, איך יכול להיות צורך העניין שאין לך היום, עם כל ה-AI שיש למטה, צ'אט כזה שיושב בכל קבוצת, בתוך כל קבוצת של חברים בוואטסאפ, ומסכם לך ברגע את ה... כלומר, מה שנקרא מבית היוצר, שמסכם לך את כל ה-200 הודעות שפספסת לזה. יש יכולות שאין דבר כזה. אני אגיד לך את דעתי, אני לא שאלתי אף אחד. אוקיי? דעתי היא שהם אומרים לעצמם, בשביל מה? זה עובד טוב היום, העובדה שזה לא קיים, לא גורמת לנטישה, ואם אנחנו נעשה משהו לא טוב, אנחנו בהכרח נייצר תסכול אצל היוזר, וזה יהיה לא טוב. אבל כרגע, אין תסכול. כאילו, אין לי, אני לא צריך כרגע לתקן משהו שעדיין לא באמת נשבר. ואני אקח את הדבר הזה ויגיד את מייקרוסופט אותו הדבר. כלומר, בסופו של דבר, הם כחברה גדולה שאחראית על תשתית של, של מה, 30-40% מהעולם בערך, נראה לי, מהחברות.
כן.
לא באמת יכולה להרשות לעצמה לייצר נזק, בטח ובטח אחרי הנזק שהם כבר יצרו עם קופיילוט בתחילת דרכו. כלומר, היום אני הולך לחברה, ואתה יודע, חברות מתייעצות איתי, מה לקנות? מה, אנחנו צריכים דברים שיעמדו בקומפליינס, דברים שישמרו לתחת מידע, איך הדאטה שלנו ישמר, איזה AI לעשות, איך אני מטמיע אותו עכשיו בצורה רחבה. אתה יודע, כרגע, אם אני שואל את השאלה, אתה עובד על Outlook? אתם עובדים על אקסלים? אתם עובדים, כאילו, אתם חיים בסביבה הזאת של המייקרוסופטית? קורפיילוט. ואז אומרים לי, מה פתאום? ניסינו, זה חרא של דבר, זה לא עובד, זה לא פה, זה לא שם. עכשיו, נכון, פעם, לפני שנה, זה באמת חרא של דבר, זה המזעזע, זה היה סיוט למות. זה באמת עגול נפש. אבל, מה שקרה, לפני שנה משליך עליך עד היום. כלומר, אתה לא יכול לבוא ולהטמיע משהו מהיום למחר, אתה תפגע בצורה כל כך אגרסיבית ביוזרים שלך, שזה פשוט לא עובד. עכשיו, חזרה לשיחתנו. מה שאתה אומר, הוא אולי הגענו לרגע הזה, שזה סוף סוף יכול לקרות. כלומר, לקחת את זה מרעיון וחזון למשהו שהוא פרקטי ויכול לעבוד.
אוקיי?
כי אני ראיתי עכשיו את כל מה שנקרא, באמת, את כל הדברים היפים שנכנסו בעולם הזה של הסטודיו ומה שאפשר לעשות שם, וממש השבוע יצאו המון הכרזות חדשות לגבי המקום שאליו מייקרוסופט הולכת. ובין אם אנחנו מדברים על מחשב חדש בשיתוף עם אינווידיה, ובין אם אנחנו מדברים על שמונה מודלי AI שנקראים MAI, ובעצם די משתווים למודלי פרונטיר שהיו לנו פה ממש לפני חודשיים.
לפני חודשיים, לא שמונה.
שבעה? יכול להיות ששבעה, אולי אני זוכר לו נכון. אז נגיד שבעה מודלים.
והיא קוראת להם מאי, שזה מגניב.
M-AI, Microsoft AI.
מאי, השתמשת במאי, כנס למאי.
אבל אתה יודע מה הכי תפס אותי, רותם?
מאי חכמה.
מה שהכי תפס אותי מתוך כולם, זה החיבור של מייקרוסופט לאיך לא, אופן קלו.
תקשיב, רגע שנייה, אני אגיד לך, זה פשוט מצחיק אותי, כי my thinking one, זה, כשאתה מדבר כאילו על העברות של דברים, אז מה היא חושבת אחד? מה היא חושבת על עצמה? תקשיב, אני רוצה להגיד משהו, דווקא לעניין הזה של המי.
דרך אגב, אני רב להגיד זה, מי זה שם הרבה יותר טוב אם אתה שאל אותי מ-ChatGPT.
ChatGPT זה אחד השמות, זה שם שנועד לאנשים שעובדים בדאטה שמאחורה, אתה יודע, מהנדסים, ואף אחד לא באמת חשב.
כאילו, למה שתקרא למוצר קונסומר Generative Pre-Trained Transformer, זה כאילו, אתה יודע, זה כאילו, מייקרוסופט AI, אוקיי, הבנתי.
צריך להגיד שדווקא בכנס הזה אנחנו מקבלים מייקרוסופט קצת שונה, כי מייקרוסופט מלפני חודש הלכה לכל העובדים שלה ואמרה להם, מהיום, לפני חודש, כן? אתם מפסיקים להשתמש בלא פחות וליותר מקלוד. אתם מפסיקים להשתמש בקלוד. אין לכם יותר אישור לטוקנים של קלוד. למה? זאת התשובה של מייקרוסופט שכבר לפני חודש כנראה העובדים קיבלו, והם היו צריכים לקבל. אז my thinking one, או my חושבת, מה היא חושבת? וואי, מה היא חושבת? מה היא חושבת? אז מודל ריזנינג הראשון של מייקרוסופט, היא באה ואומרת שהוא שווה ערך לסונט 4.6 ולאופוס 4.6 בקודינג, אוקיי? רק צריך להגיד,
אוקיי.
מי שעשה את הבחירה של הקולות, ומי שנתן דו ספוע זה מייקרוסופט, אז הם אומרים את זה, לא אף אחד אחר. וצריך להגיד עוד משהו, מייקרוסופט נהפכה למפלצת שמוכרת AI של חברות אחרות במשך הרבה מאוד שנים, וזה עבד לה מאוד מאוד טוב. לפני חודשיים סטלה נדלה הבין שהמקום הזה לא טוב, הוא התחיל למכור גם שלושה חודשים גם טוקנים של חברות אחרות כמו קלוד ודברים אחרים, ובעצם מה שמייקרוסופט עשתה היא ממש באפריל 2023 היא סתיקנה את ההסכם מול OpenAI, שהסתיקון הסכם הזה הוא בעצם ביטל את הבלעדיות של מייקרוסופט בשימוש בטכנולוגיה של OpenAI, וביטל את OpenAI את הבלעדיות להשתמש אך ורק בחומרה של מייקרוסופט. זה היה מין כזה ביטול של הדבר הזה, מה שגרם ל-OpenAI לצאת החוצה, ולסגור דילים גם עם אורקל, ועם עוד חברות בנושא חומרה. ובדבר הזה, כמובן הדבר הזה הולך להיות עד 2023, ב-2023 זה פשוט ייגמר, השיתוף פעולה הזה, whatever that mean. אז בעצם, מה היא חושבת, זה התשובה הראשונה למציאות הזאת שמייקרוסופט בעצם יוצאת כחברה שמוכרת טופ 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 טיר מודל או פרונטיר מודל, ובגדול מה שנהיה לנו עכשיו, נהיה לנו חברות, יש לנו עד היום את אנתרופיק, יש לנו את צ'אט GPT, יש לנו את גוגל, והיום גם מייקרוסופט רוצה שיחשיבו אותה בתור חברה של פרונטיר מודל. זה משהו שיעלה למייקרוסופט הרבה מאוד כסף, כנראה שהיא מודעת לסיפור הזה, אבל זה עדיף להשתמש בטכנולוגיה שלך מאשר להיות תלויים בטכנולוגיה של חברה כמו OpenAI, שחייב להגיד, לא יציבה כל כך בדברים האלה.
לא יציבה, אחי? זה בלשון המעטה לא יציבה.
כן.
לא הבנתי מה הקטע הזה, שפשוט עכשיו לא, אני לא מפסיק לראות פרסומים על זה שהחברות האלה פשוט דופקות חברות אחרות. אין לי דרך אחרת להגיד את זה. בין אם אתה, אתה יודע, אני אגיד את זה, אני אתן את שתי דוגמאות, בסדר? יש 700. אני אתן שתי דוגמאות משני כיוונים שונים. אוקיי? אחד, ובואו, יודע מה, ואני אלך דווקא על הראש של אנתרופיק. בסדר? מרוי מכולם איזה. איך יכול להיות שאת כאנתרופיק, שמנסה להתמצב כחברת הבינה המלאכותית הטובה ביותר בעולם, ובאמת מביאה לנו את המודלים ששוברים אחד אחרי השני את המודלים, מביאה טכנולוגיה מדהימה, רעיונות מדהימים, אתה יודע, עכשיו אנחנו מדברים גם על שיטות הרצה אחרות שהם מכניסים למודלים כדי להיות יותר עקביים, יותר ברורים, הכל, הם באמת עושים עבודה באמת מאוד מרשימה. ואז באותה נשימה באים וסוגרים את השלטר לחברות מסוימות. באים ואומרים עכשיו לחברה, שומעים, מעכשיו אין יותר, יבואו בבוקר 150 חבר'ה, פותחים את המחשב ואין להם גישה לחשבון, נגמר.
כן.
מצד שני,
כי מישהו אחד עשה טעות.
ועכשיו לך תחפש אותם בספורט. מצד שני, הם יבואו לחברות אחרות ויגידו, שכחתם לשים לימיט על הטוקנים? איזה בסה לכם? טוב, החשבונית בסוף החודש זה 500 מיליארד דולר, בהצלחה. כאילו, אתה יודע, הם לא יבואו ויגידו, רגע, יש פה כאילו צריכה שהיא מוגזמת, אולי נבדוק, אולי נשלח איזשהו בן אדם שיבדוק אם הכל טוב בצד השני, כי אנחנו פאקינג שרפנו 4 יערות בלילה האחרון, כי יש פה משהו שלא מפסיק לרוץ. זה לא אכפת להם, אחי. לא אכפת להם. כמה אתה צריך? כמה טוקן להרוז לך? יש לנו מבצע בדיוק של תקנה 2, תשלם על 10. זה כאילו, אז, זה, אתה יודע, יש פה כלכלת טוקנים שלמה חדשה שנפתחת, כן? אלו, וכולם משנים את ההצעות מחיר. פה מייקרוסופט מלפני שנייה, גם הם שחררו עכשיו 4 ורסיות, נראה לי, שונות לגמרי, של אפשרות לתשלום. כולם משנים את הכלכלת הטוקנים הזאת, זה פתאום הופך להיות חלק ממשהו שאנשי פיננסים צריכים להבין. הפיננסים צריכים להבין, אחי, לא, תשמע מה אני אומר לך, והנה, חוזר אל השיחה דרך אגב על הברכש. זה לא ה-IT, או מי שאחראי על טכנולוגיה, צריך לבוא ולהבין את העובדה הזאת עכשיו, שכמה זה עולה פר יוזר. זה הפאקינג, הפייננס צריכים להבין. זה ה-HR שמתכנן תקציב עובדים. זה ההנהלה שמתכננת אסטרטגיה קדימה. כמה כסף הולך לעלות לי עכשיו בן אדם, עד היום הייתי מחשב אותו כמה שנקרא זמן אוויר ומחשב עם פחת. זה השתנה לגמרי. מה אני מצפה לקבל? כמה אני מוכן לתת לו? אתה יודע שכולם עושים עכשיו פולבק אחורה? אמזון נתנה לכל המפתחים שלה קלוד קוד כמה שבא להם.
כן.
תשתמשו כמה שאתם רוצים. אבל לא עוד. עכשיו, כשלפני רגע היה פעם שם לידרבורד של טוקנים, מי הוא מלך הטוקנים? מי משתמש בהכי הרבה? אוקיי? טעות פטלית שגרמה להם ממש. להריץ מודלים על כלום ושום דבר, כי אנשים פשוט נתנו ל-AI לעבוד כדי לייצר טוקנים ללא שום משמעות.
כדי להיות ראשונים בלידרבורד.
כדי להיות ראשונים בלידרבורד. כן, אחי, אתה רוצה שאני אבזבז טוקנים, אני אבזבז לך טוקנים, אין בעיה. כאילו, I can do that.
Challenge accepted,
בדיוק. אבל עכשיו הם עושים גם, כאילו מה שנקרא, גם נתנו, גם דחפו, גם עשו שטויות, עכשיו גם מושכים אחורה. עכשיו גם אומרים, זהו, אין לך יותר גישה לכל מה שאתה רוצה.
אתה יודע מה? אני רוצה להגיד לך משהו. יש סיפור על בחור שקוראים לו מסאהירו איצוגי. איצוגי, כן, שהוא יוצר מנגה שאיבד את כל חשבון הגוגל שלו אחרי שאלה את המנגה הישנה שלו על הדרייב. ממבט ראשון זה רק כמו תקלה נקודתית, אולי משהו כזה, אבל הוא בעצם הצליח להעיר משהו הרבה יותר גדול שלא אהבנו אף פעם להסתכל עליו. התרגלנו לחיים נוחים סביב הקלאוד שלנו, שמדברים כל הזמן על AI integration ואיך הולך לעשות, אבל זה הולך להעמיק לכולם ובצורה מאוד משמעותית, ובשקט הפכנו ליצורים של חברות ענק שמריצים תשתיות ענקיות, ובמילה אחת אנחנו דיירים והבית לא שלנו, והמזכיר מחזיק את המפתח שאנחנו אפילו לא רואים. אז מה שמייחד את העידן הזה, זה לא שחברות גדולות, זה כבר היה תמיד. מה שחדש זה שהשליטה עברה לסקריפט אוטומטי, שבעבר כדי לאבד חשבון, היה צריך בן אדם שמסתכל, שוקל, מחליט, בודק, עושה דברים. היום מספיק שזה אלגוריתם ימצא איזשהו פאטרן, ובשלוש בלילה, בלי עזרה, אתה בחוץ. הג'ימייל, היוטיוב, אנשי הקשר, כל הלוגין שתלויים בגוגל שלך, והערעור נבדק על ידי אלגוריתם נוסף, שגם הוא אומר לך, חפש את החברים, כי הוא רואה את אותו דבר. ופה מגיע החלק הכי הכי מטריד בכל הדבר הזה. זו הזווית שכדאי רגע לעצור ולדבר עליה. הגארדרייל הזה לאלה, שנבנה כדי להגן, הוא בעצם משטח תקיפה. תחשוב על זה רגע. אם די בקובץ אחד שמסומן כדי למחוק חיים דיגיטליים שלמים, אז כל מי שיכול לדחוף קובץ כזה לחשבון שלך, הופך לאיום. וצריך לשים, זה לא מדע בדיוני או משהו כזה. אם יש לך מצלמה כמו רינג או מצלמות אחרות שמסתנכרונות לדרייב דרך IFTTT, ואתה מעלה את התמונות באופן אוטומטית, תוקף לא צריך לפרוץ לך לכלום. מספיק שיבוא אליך הביתה וידפיס תמונה בעייתית מול המצלמה בשביל להפיל לך את החשבון, כי הסנכון יעשה את שלו והמנגנון של גוגל יעשה את השאר. אתה מודח מהחיים הדיגיטליים שלך על תוכן שמישהו אחר בכלל שם לך. תקשיב, זה שינוי מאוד מאוד גדול ומשמעותי. בעבר הגנות האבטחה הגנו על הדאטה שלך. עכשיו יש שכבה חדשה של גארדרייל שמגינים על הפלטפורמה ממך. לפעמים תוקפים את האדם הלא נכון, הכוונה לגיטימית, אבל מדיניות כמו CSEA, המחמירה של גוגל, שזה הגנה מפני דברים של ילדים, של ילדים, מאוקטובר 2025, נועדה לחסל חומרי התעללות בילדים, וזה יעד שאי אפשר להתווכח עליו. צריך להגיד את זה. הבעיה שהמנגנון פועל בלי הבחנה ובלי בן אדם בלולה הזאת, שמה שהופך אותו לנשק שאפשר לכוון גם לכיוון ההפוך. אז תכלס, התשובה, השורה התחתונה פה היא לא תברחו מהענן, כי אף אחד לא באמת יברח. השורה התחתונה היא שצריך להבין שאנחנו באמת, אנחנו צריכים להבין מה אנחנו באמת מחזיקים ביד. הזכות שימוש זמנית, לא בעלות. מי שיוצר, מפתח או פשוט חי עם עשור של זיכרונות בענן, חייב עותק שבאמת שלו, ובהפרדה בין החשבון שאסור לו ליפול לבין חומרים שעלולים להפיל אותו, ויש פה עניינים שצריך להסתכל עליהם, איך אנחנו מנהלים את החיים שלנו. תקשיב, אני פתאום קלטתי אחרי הסיפור הזה, שיש לי המון דברים בענן של מייקרוסופט, ואין לי בכלל גיבוי. אם זה הולך, יאללה ביי. מה עושים במצבים כאלה? אז דברים ממש חשוב לשים. אם אתם מנהלים קבוצה בפייסבוק, ואתם מנהלים אותה לבד, שימו עוד חשבון גיבוי שיהיה על הקבוצה הזאת. אותו דבר גם על, אם יש לכם אפליקציות בחנויות, אם יש לכם כל דבר שקשור לגוגל, אפל, אמזון, כל החברות הגדולות, תמיד תארגנו עוד חשבון גיבוי, כי יש מצב שהם מסגרו לכם את החשבון שלכם, ואז נתקעתם בחוץ, ואף אחד לא יעזור לכם. פשוט אף אחד.
כן, זה לא... אולי יודע מה, אולי יהיה להם איזה סוכן AI בספור, סוף סוף יתחילו לקבל תשובות.
לא.
סוף יהיה להם מלפנות.
פליז לא. וואו, טוב, אני רוצה להגיד לך...
מה עדיף?
אני רוצה דווקא לדבר עכשיו על משהו אחר. יש אנשים ששלחו לנו הודעות, ואני רוצה להגיד תודה רבה לכולכם. ממש כיף ונחמד לקרוא את כולם. צריך להגיד שיש לנו כמה חביבים, כמו חגי בן משה, והוא רצה בעיקר לדבר על כל העניין הזה של MD וקבצים. אז אני רוצה לדבר רגע על הנושא הזה, אוקיי? יאללה. ברמת העיקרון, קבצי MD זה קבצים הכי נוחים בעולם ברמת היעילות שלהם למערכת AI, כי זה רק טקסט, בצורה הכי הכי פשוטה שיכולה להיות. אין שם איזה משהו מפואר, אין שם שום דבר. טקסט, הנחיות, דברים, טק, טק, טק. צריך לקרוא את זה הרבה פעמים, זה רץ, זה סבבה, זה אין בעיה. איפה מתחילות הבעיות? מתחילות הבעיות שאתה בתור בן אדם צריך להתחיל לנהל את הדברים האלה. ואז MD לא כזה נוח, נקרא לזה ככה. אז לצורך העניין, אני התחלתי לעבוד עם קבצי HTML. הכוונה פה בעצם זה לייצר קבצים שיותר נוח לי לקרוא אותם, יותר נוח לי לראות אותם, יותר נוח לי לערוך אותם, להוסיף אותם, להוסיף אפילו תמונות, להוסיף לינקים, להוסיף דברים שאני יכול לעבוד איתם בצורה קלה. אני יכול להשתמש באורך כדי לשנות את הדברים ולעשות מה שאני רוצה. וזה בעצם שינה לגמרי את הדרך שבה אני עובד עם המודל שלי, מהבחינה הזאת שאני עכשיו יכול ממש להוציא מסמך שלם של הנחיות, לעבור עליו, להוציא פידבקים, לערוך אותו כמו וורד לצורך העניין, ולהחזיר אותו חזרה, וזה יכול להיות גם עם פורמטים שנוחים לי יותר לקרוא בעיניים, אם נעביר את זה למישהו אחר, יותר נוח לראות מה חשוב ומה לא חשוב. MD זה משהו מאוד מאוד פשטני, HTML נתן לי בדיוק את הדבר הזה, והאוברהד פה הוא ברמה של אחוזים בודדים, שמבחינתי אין לי בעיה להתמודד עם הדבר הזה, כל עוד זה משהו שהוא דינמי. אם זה משהו שהוא חד פעמי, זאת אומרת, צריך עכשיו לעשות איזשהו פרויקט, צריך לכתוב איזשהו משהו גדול, אין שום בעיה להמיר את זה אחר כך ל-MD, להגיד לו, תקשיב, תמיר לי את זה עכשיו ל-MD, בלי כל המשחקים, וככה לשמור את זה, וזה בסדר גמור, וזה גם יעבוד, הכל בסדר. עוד משהו מאוד מאוד מגניב עם HTML, שיעיף לכם את הסכך, עומר, גם לך.
אוקיי, אני מקשיב.
כשאנחנו מתחילים לעבוד עם HTML'ים, אנחנו בעצם מתחילים לעשות עבודה עם מערכת שהיא חיה. מה זאת אומרת? אנחנו בעצם יכולים לבנות דוח מדהים ברמה של פורמט מסודר עם הברנדינג שלנו, עם כל הדברים. אפשר לכתוב ספר, אפשר לכתוב דוחות, אפשר להכניס מאגרי מידע שלמים, וכולם נמצאים באותו HTML. והדבר הכי מגניב, הצעות מחיר, עומר, הדבר הכי קל וכיף לעשות היום, זה לעשות הצעת מחיר אחת מגניבה אחת בקנווה, לעשות לה אקספורט ב-HTML, וזה אפשרי, ללכת לקלוד, להגיד לו, תקשיב, זה הדבר הזה, בוא תוציא לי מפה את כל האסטס, את כל החוקיות, את כל הברנדינג שיש, הוא יוציא מסמך שבעצם מכיל את הדבר הזה, ועם הדוגמה הזאת ועם המסמך הזה, אפשר עכשיו לבוא ולהגיד לקלוד או לכל מודל אחר, בוא תבנה לי עכשיו הצעת מחיר, אלה החוקים, אלה הדברים, הוא יעשה לכם את הצעת מחיר, והוא יוכל גם להדפיס את זה כ-PDF, כי HTML אפשר לעשות לו גם הדפסה ל-HTML, סליחה, ל-PDF, וזה הדבר הכי מגניב וקל. מעבר לכך, כל מה שקשור לתוכן דינמי, הכל עובד. קלוד, ברמה של קלוד, הוא קורא, כותב, עושה, עורך. אחד הדברים שאני עשיתי, אני ישבתי עם קלוד וביקשתי ממנו ליצור ריוויואר, שבעצם הריוויואר הזה פותח את הקובץ HTML או דף שעשיתי, עמוד נחיתה, כל דבר אחר. אני מסמן את התוכן שאני רוצה לתקן, מכניס הערות, והערות האלה מסונכנות לשרת, ואז קלוד כל כמה זמן יכול ללכת לשרת, לקרוא את ההוראות האלה ולתקן את הדפים בצורה אוטומטית ולסמן את הערות שהן מתוקנות. וזה משהו שאני יכול לתת ל-50 אנשים. לכו, תסתכלו, תנו לי הערות.
זה מגניב מאוד. אתה יודע שאני...
זה לא עולה לי בטוקנים אקסטרה, זה הכל בחשבון שלי.
קודם כל, אתה יודע, אני אדבר רגע ברמה אישית. היום אני עובד עם קלודקוד וקודקס בצורה שהיא כאילו... הם קלודקוד קו-ורק, שתלוי מה אני צריך, וקודקס, והם היום עושים... כל, כאילו 90-95% מהעסק מתנהל דרכם, אני אגיד את זה ככה. והכל בזכות, אך ורק בזכות הקונספט של agent MD ודומיו. אוקיי, כלומר, יכולת לייצר מרקדאונים שמגדירים לסוכן מה לעשות מכאן והלאה. כי מה בעצם אני עשיתי? אני בניתי את העסק כתיקייה במחשב. תחשוב על זה רגע, אם אתה לוקח את כל הפרוטוקולים, את כל הסטנדרט אופרייטינג פרוסיג'ר של תהליכים רפטטיביים, את הטמפלטים, את הקודים, את ההרשאות, את ההלך הרוח, את הערכים, צבעי המותג, אתה לוקח את כל הדבר הזה. ואתה מחלק אותו בצורה שתתאים לסוכן, לא לבן אדם. אוקיי? אז יש לך שם את כל התיקיות שצריך, ואני חושב שדיברנו על זה כבר. זה מאפשר לך באמת להגיע למצב, שאתה אגנוסטי גם לגבי המודל, גם לגבי המקום בו אתה נמצא, ועדיין לצאת עם אותם תוצאות.
כן.
כלומר, זה מאפשר לי להשתמש גם בקודקס וגם בקלוד קוד, בשיחה חדשה ונקייה מאפס, ולהגיד, אני צריך להוציא הצעת מחיר, הנה התוכן הרלוונטי שאתה צריך, תעשה את זה. ולקבל את אותו שטנץ שדייקתי וחיברתי כבר ולעשתי, ואתה יודע, והוא עומד בדיוק באותה צורה. אני אגיד לך אפילו יותר מזה, זה כבר הגיע למצב שגם אם אתה רואה משפט בתוך שהוא יצר שזה לא טוב, אני לא נכנס לאיזה וורד ומתקן את המשפט. לא, אתה אומר לו לתקן את המשפט, אתה אומר לו לתקן את ה-MD, כדי שבפעם הבאה כן. זה לא יכול, כאילו המשפט הזה לא יקפוץ שוב.
בדיוק, כן.
אוקיי? וזו שיטת עבודה שהיא פשוט מגניבה, וזה הכל בזכות הגישה הזאת של מודלים, והיכולת של אותם מודלים שהם סוכניים, נקרא לזה, נעברת נכון. את זה, בסדר?
כן.
להבין למה התכוון המשורר ואיך לחלק, אבל זה כן שומר אותנו, צריכים להבין איך לבנות את אותה עוגת שכבות. כאילו עכשיו, אוקיי. אתה יודע, אני אגיד את זה אחרת אפילו, אתה, לא, אתה לא צריך להבין איך לבנות את העוגת שכבות, אתה רק צריך לדעת שיש לעוגה הזאת שכבות, וזה צריך להיבנות בצורה מסוימת. כלומר, okay. אתה לא צריך לדעת לבנות קובץ MD, אתה צריך לדעת שאתה מבקש לבנות קובץ MD ומה המטרה נכון. שלו. כי okay. זאת אולי אחת הבעיות הכי גדולות שאני רואה בבינה מלאכותית עדיין, שזה לא ישתפר, mm-hmm. היא עדיין לא יודעת מה היא צריכה, והיא עדיין לא יודעת מה היא יודעת. עדיין יש איזשהו knowledge cut-off, מאוד מאוד אגרסיבי, ואז יבוא עוד יומיים איזה אנטרו קרפטי כזה, שיגיד לך, אני בצעתי דרך לעשות unlimited memory, ועכשיו אצלי הוא זוכר את הכל, תראו איזה תותח על אני, איזה גדול יש לי, ואז כאילו כולם, וואו, הוא מטורף האנטרו הזה, גם אני רוצה אופסידיאן, גם אני רוצה להתחבר להכל, גם אני רוצה memory, ואז סבבה, יש, זה גם עובד, אבל כאילו, הקלוד שלך לא יודע את זה, הוא לא מכיר את זה. טוב, אבל יש, יכול להיות שזה ישתנה, יכול להיות שכל מה שאמרתי עכשיו זה ברבורים שהולכים להשתנות, כי רותם, אתה שמעת על Dynamic Multi-Agent Workflow?
אופה, אתה...
מכיר את המושג הזה?
זה מדליק אותי המילים האלה.
אתה אוהב Dynamic Multi-Agent Workflow? זה...
אתה יכול לתת לי גם את הקיצור וזה בכלל יעשה לי את זה?
מה הקיצור? אתה מכיר את הקיצור? מה הקיצור של זה?
DM? DMA?
יכול להיות.
DMAW.
טוב, אז בואו נעברת רגע את כל הדבר הזה.
דמאו.
אוקיי, אז מה זה דמאו? אוקיי. אז ככה, אנתרופיק מוסיפה זרימת עבודה דינמית, מרובת סוכנים לקלוד קוד. הדבר הזה מאפשר בעצם לבינה מלאכותית גם לכתוב וגם לתזמר, שדרך אגב, אני חושב שאחד המילים שאני הכי אוהב שהגיעו יחד עם המהפכה הזאת, זה תזמור סוכנים. אני חולה על זה, לא יודע למה. אבל בעצם גם לכתוב וגם לתזמר, בתהליך שהוא יותר מותאם אישית להבנה שלה, תוך כדי תנועה בין משימות מורכבות. כלומר, בעצם, תחשבו שלקלוד יש נגיד מלא סוכנים קטנים מתחת לקלוד, ובעצם הדיינמיק וורקפלו מאפשר לו לעבוד לאורך הדרך, בלי, כאילו הוא עושה פלנינג תוך כדי שהוא עובד כבר, נכון? כן. כזה, אני חושב שזה עוד פעם, זה האנלוגיה הכי טובה שאני יכול למצוא.
כן.
וזה ממש שונה מהזרימת עבודה שהייתה עד עכשיו, כלומר, ב-4.7 לא היה את זה. אנחנו מדברים עכשיו על זה משהו חדש, שהגיע יחד עם 4.8. הזרימת עבודה הזאת מולידה בעצם סוכנים שמשתנים ומשנים תהליכים תוך כדי תנועה, בהתאם לחלונות הקשר שהם כאילו מבודדים, אז לכל סוכן יש את החלון הקשר שלו, אז הקונטקסט גם לא מתבלבל אחד מהשני, והם כאילו... זה כאילו צוות, נו, איך אני אסביר את זה, נכון? זה דיינמיק וורקפלו, זה בעצם, במילים פשוטות, זה בלי לקרוא, בלי לעשות פה מסובך עכשיו, זה לבוא ולהגיד, קלוד, לך לעבוד? לא, זה הצוות של קלוד, לכו לעבוד. זה ההבדל.
הפקודה עצמה, זה fan all agent, fan out agent, ואז אתה יכול להגיד לו מה אתה רוצה שהם יעשו, ואני חושב שזה כלי מגניב ביותר, זה בייחוד טוב אם רוצים לעשות בדיקות הבטחת מידע, או בגים, או דברים כאלה, או לראות שדברים עובדים בצורה מאוד מאוד טובה. ואני רוצה ללמד עוד פקודה אחת בקלוד קוד, שאני חושב ש... לא כל כך הרבה אנשים מכירים אותה, והיא פקודה מדהימה בקטע אחר.
דרך אגב, רגע, שנייה, לפני שאתה נכנס פקודות, וזה למה שאמרת, אפשר גם להפעיל את זה על ידי מילה, כאילו הקיוורד אולטרה קוד, זה גם עובד, ואז אם אתה רוצה לעשות עכשיו סינטוז חזרה של קול, אז אתה באמת כותב כאילו fan out and synthesize, ואז כזה...
כן, אז אני חושב שהפקודה הכי משמעותית, הכי מגניבה, ששמה באמת את הכוח האמיתי של אג'נטיק וורקפלואו, היא גול, אוקיי? זה פקודה סלש גול, ואני החלטתי לבדוק אותה השבוע בכמה מקומות, אני בעצם פיתחתי איזושהי מערכת חדשה השבוע, ואמרתי, אוקיי, אני בדרך כלל שאני מפתח מערכת, אני עושה לה בייביסיטר. בדרך כלל מערכות שלי יש להם 10 פייזים, 12 פייזים, 15 פייזים וכן הלאה, ואז בעצם בין כל פייז לפייז אני אומר לו לעשות בדיקות של בדיקות הבטחת מידע, בדיקות של של הסכמה, בדיקות של הקבצים, בדיקות של באגים וכן הלאה וכן הלאה, וכמובן גם תיקון אוטומטי של דברים שמה שאני מאשר ומה שאני לא. ואז אמרתי לו, בוא נעשה עסק, אתה תבנה עכשיו את הכל בין פייז לפייז, אתה תעשה את הדאבל צ'ק שלך, המטרה שלך זה להרים את הדבר הזה שזה עובד, אתה תעשה את כל הבדיקות, אחרי שסיימת לעשות בדיקות, אתה תיכנס לאתר ותוודא שכל הדבר הזה גם עומד ורץ באתר כמו שצריך, סל השלום מפתחות בפנים. הוא רץ 3.5 שעות עם הדבר הזה. סיים את הכל, אוקיי? בין פייז לפייז הוא עשה בדיוק את הבדיקה כמו שרציתי, הוא אחר כך הלך ועשה את כל הבדיקות, עשה את כל הדברים. בעולם שלי, אם הוא היה מחכה כל פעם שאני אבוא ואגיד לו, רגע, אתה יודע, יש את הקטע, אני כרגע עצרתי, ואני נותן לך את הבחירה, האם אתה רוצה להמשיך, או אם אתה רוצה to pause and reflect על מה שעשינו עד עכשיו. תגיד לי, אני משלם לך כסף בשביל לעשות פאוזות, תעבוד. אז אני חושב שהפקודה גול בעצם שוברת את המנגנון הזה, ואומרת לו, אתה תעבוד עד ש... אגב, הפקודה הזאת הם עשו, היה את האדון הזה שמכניס אותו ללופ, אתה זוכר, עם הדמות הזאת של מהסימפסונס, אז אני חושב שזו הפקודה הזאת, אני חושב שהיתרון של הפקודה הזאת היא שיש פה בעצם גם מודל שבודק, אני חושב שאחד הדברים הכי מדהימים שקיבלנו מאופוס 4.7 עוד, זה האוטומוד, שבעצם יש לנו עוד מודל שבעצם בודק את העבודות שלו, ובודק מה הוא יכול לעשות, ואני נדהם כל פעם כמה באוטומוד, הוא מצליח לתפוס אותו על דברים שהוא לא יכול לעשות נזק, ואני לא שמתי לב. מדהים אותי כל פעם מחדש הדבר הזה. באמת מדהים אותי. למרות שיש לי גיבוי ואני יכול לחזור למה שאני רוצה וזה, עדיין היכולת שלו לעשות רק דברים שאושרו לו היא מדהימה. אנשים צריכים לשנות את הדרך שבה הם כותבים את הפקודות לקלוד קוד, כי עכשיו הוא צריך דברים הרבה יותר דטרמיניסטיים, כי יש את המערכת הזאת שבודקת, בעצם את המודל הזה שבודק. אני מאוד מקווה שאנחנו הולכים למקום הרבה יותר טוב ונחמד.
תמיד אנחנו הולכים למקום טוב ונחמד. אנחנו בכללי נמצאים פה בעולם של קשת בענן ו...
ממש, ממש. כן. אני כבר סיפרתי לך שאתמול יצא האלבום החדש שלי, אוקיי,
אני רגע, אתה יודע מה ראתם, שנייה לפני שאנחנו נכנסים לתוך אלבום שלך, אני באמת רציתי להעלות איתך נקודה אחת אחרונה לסיום.
כן.
אנחנו מאוד אוהבים לדבר על השינויים בעולם הקוד, על שינויים בעולם העבודה והפרודוקטיביות, אבל בוא אחי, היה פה שינוי לא נורמלי בעולם המוזיקה, ביכולת לייצר טוקנים של סאונד וטוקנים של 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 ויז'ואל שאנחנו לא דיברנו עליהם, אנחנו לא מספיק דיברנו, זה מן הסתם זה יתאחל לפרק הבא, אנחנו לא מספיק דיברנו באמת על אני רגע יודע מה, אני גם חייב להגיד פה התנצלות ואני מתנצל, אני ערכתי לא נכון את המודל אומני של גוגל, אני השוויתי אותו לסידנס וזה הטעות הכי טעותית שאפשר לעשות פה, כי הם שני מודלים שונים לגמרי, אומני זה יותר ננו בננה של וידאו, ממש לא המידג'רני שלה הזה, זה לא הסיפור.
כן.
ואנחנו לא מספיק דיברנו על הדבר הזה, כי יש לי הרגשה, ומה שנקרא תזכור מה אני אומר לך עכשיו, אנחנו נחזור לזה. אנחנו הולכים לנטוש את המודלי שפה בעתיד. אני לא יודע אם זה ייקח לנו חצי שנה, אני לא יודע אם זה ייקח שנה, או שזה ייקח שלוש. אתה יודע? זה לא יהיה עוד 20. אבל הקונספט של LLM, זה, 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 זאת מדרגה בדרך, זה לא התוצר הסופי. אני מאמין שמודלי עולם יהיו המודלים שירוצו לצידנו, ולא מודלי שפה. אותם סוכנים יחיו בתוך מודלי עולם. כשאתה שולח אותם להבין ולעשות עבודה, הם יבינו באמת ויעשו את העבודה. קח את הדוגמה שלי מההתחלה, אותו סוכן היפותטי שבודק בעיות בטיחות ומשווה אותם לתקנים, הוא יבין את האירוע, הוא לא יראה תמונה, הוא יהיה לו מודל שלו שלם של הבעיה שהוא חי אותה, הוא חי את הבעיה הזאת, הוא מבין את הזה, הוא מבין את כל ההשלכות האמיתיות שיכולות להיות, ומתוך הדבר הזה הוא מייצר פתרונות. כלומר, אני מאיך שאני רואה את ההתפתחות ואת ההכרזות ואת הכל, אני חושב, אני אומר הרבה פעמים אני, כי אף אחד לא אמר לי, זה לא כתוב בשום מקום, זה ההנחה היחידה שאני מסיק, מודלי עולם, זה יהיה הדבר הזה שנקרא בינה מלאכותית לצידנו, זה הג'רוויס שאנחנו מדמיינים.
צריך להגיד שיש לזה גם מקום שלילי, ובוא ניקח את הדוגמה הזאת מסין, אם בסין אתה חנית במקום שאסור לך לחנות, אתה תוך שתי דקות מקבל אס-אמס לטלפון עם הדוח. אוקיי? כזה.
משהו כזה.
And human in the loop. והכסף שאתה צריך לשלם זה מאוד דטרמיניסטי. אז אני רוצה להגיד איזה מילה. יצא לי אלבום לפנתיאון, משהו מטורף. השיר הקודם שלי, שעשינו בפרק הקודם, הוא מאלבום. גם השיר היום זה מאלבום. אני חושב שזה אחד האלבומים המגניבים שעשיתי. מוזמנים להזין לו, קוראים לו Static on the Line. חפשו אותו בכל המקומות שאתם מאזינים במוזיקה. רותם בר. ובואו נשים את השיר צ'יפ דופמין. מה אתה אומר? לפני זה אני רוצה להגיד להם, שימו לנו 5 כוכבים, אם אתם אוהבים את השירים, את התוכן ואת הבירבורים שלנו, שימו לנו לייק גם על הפרק הזה, כי אולי גם הוא שווה. תנו לנו להבין את זה. ותכתבו אולי. לנו, אנחנו קוראים, באמת קוראים. למרות שעומר כותב שלא, כשאני לא קורא, אני באמת קורא. יותר
לא,
ממנו
קורא.
לפעמים.
הוא קורא יותר ממני, כן, אני בן אדם עסוק קצת עכשיו, אז אני לא... ותודה רבה לכל האיחולים, דרך אגב, כל מי ששלח לי מזל טוב, לולדת הבת ועניינים וכזה מין, אני ממש מעריך את זה, ותודה לך גם רותם, ודבר אחד אחרון חביב, אם נשארתם עד לפה, אז עכשיו זו בקשה אישית, חבר'ה, אם אתם מכירים, חבר'ה, אמרתי זה בפעם הקודמת, אבל יכול להיות שלא הייתי מספיק ברור, אם אתם מכירים, חבר'ה, שהם בילדרים בנפשם, אולי מסבב הביטורים האחרון, שהם לא, שככה מחפשים עכשיו את הדבר הבא, תפנו אלינו, יש לנו הרבה מה לעשות איתכם, תעדכנו אותנו, Thank you.
יאללה, צ'יפ דופמין, תהנו חברים, אנחנו נתראה בשבוע הבא, תהיו טובים גם לאחרים, יאללה ביי! Didn't pick 47 tabs and a finger on the click. The thumb has got a mind that the brain can't beat. I'm a soldier of the scroll on a permanent retreat. A little buzz, a little ding, a little ping in my hand. A little angel, a little devil, a little salesman, a little brain. A little stranger in a stadium with a flag in his fist. Telling me my whole damn life is a thing that I missed. And the hit keeps coming and the hit keeps fading. And the hit keeps coming and I keep on trading. Every honest second for a flickering scene. Pour me one more, pour me. Pour me one more, pour me. Cheap dopamine. Cheap dopamine. Pour me a little, pour me a little. Pour me a poison clean. Cheap dopamine. Cheap dopamine. I'm a king with a crown made of glass.
stick on a 6-inch silver screen. Give it to me, give it to me. Give it, give it, give it, give it, give it, give it to me. Yeah, yeah. Said I call my brother, said I write my book, said I'd be a person that my younger self could look in the eye and recognize. Instead I'm hypnotized by the strangers and the strangers and the strangers in this guy. A little outrage, little gossip, little nothing to defend. A little argument with no one that I never even win. But the heart rate's up and the body thinks it's real. So I take another bite of a meal that ain't a meal. And the hit keeps coming and the hit keeps fading and the hit keeps coming and I keep on trading every honest second for a flickering scene. Pour me one more, pour me. Pour me one more, pour me. Cheap dopamine. Cheap dopamine. Again.